לפני החודש שאני הכי אוהבת בשנה, החודש הכי נשי בשנה, עם הגיבורות הנשיות יותר מאשר כל השנה, חודש כסלו, ואני אתן לכם בעזרת השם מלא סגולות ליום רביעי בערב, חודש כסלו, אני אתחיל עם הסגולה הכי יפה של ערב ראש החודש הזה. העייפות היא אויב נורא. העייפות היא אימא של כל ההחלטות השגויות. ולכן כשחוזר עשיו הביתה מן השדה והוא עייף, יעקב אומר לו, אם אתה רוצה נזיד עדשים, כי הוא אומר לו, הלעיתני נא מן האדום, האדום הזה ואנוכי עייף, אומר לו יעקב, בתנאי שתמכור לי את הבכורה שלך, מכרה כיום את בכורתך לי. והוא אומר לו, הנה אנוכי הולך למות, כך אומר עשיו, למה לי בכורה? הק, קח אותה. הוא מוכר את בכורתו בעד נזיד עדשים, ויבז עשיו את הבכורה. מה זה כל הפסקה המכוננת הזאת? את עושה עסקים שרעים לך כשאת עייפה, ולכן ההמנון בואכה הבלק פריידיי הוא אסור לך לקנות טיררה כשאת כל כך עייפה, מפני שכשאת עייפה זה הלעיתני, את תקני כל מיני דברים שתראי אחר כך בבית ותגידי, מה למען השם זה עושה כאן? אני פשוט מעוררת רחמים. עירית רחמים. למה לקנות את כל הדברים האלה? אל תקני עייפה. אל תצאי לפגישה עייפה. וחז"ל מגלים לנו שהעייפות היא רק לעתים נדירות פיזית. אתם יודעות שגם ברפואה, בדקתי את זה היום, רק 10 מקרים מהעייפות זה בגלל אנמיה, זה בגלל חולי. מה זה עייפות? והזוהר הקדוש מסביר כל כך יפה. השם ברא את הגוף ואת הנפש מאוזנים, אבל כשהנפש מרגישה מחורה, משועבדת, היא נחלשת, ואז הגוף נהיה כבד הרבה יותר ממנה, והוא כל הזמן רוצה לישון. למשל, כשהיית מאוהבת, נכון? איך? חזרת מהעבודה, יצאת איתו, וואי, תכף בוקר, אני בכלל לא עייפה. את לא עייפה, כי את מאוהבת, ואת עייפה, שזה הגדול שבאויבים. כשהנפש שלך כבדה ומחורה ומשועבדת, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, הוא מוכר את הבכורה שלו, הוא עושה את העסקה הכי גרועה שהוא רק יכול לעשות, כי הגוף שלו גדול על הנפש. שאלו פעם את גאולה כהן, שהייתה חלוצה כזאת ומלאה מרץ מעצבן ויבשה ביצות וכאלה, שאלו אותה, תגידי, מאיפה היה לכם כוח? אז היא אמרה, לא היה לנו כוח להיות עייפים. היינו כל כך מאוהבים, כל כך שמחים, לא היה לנו כוח להיות עייפים. תיזהרי, העייפות עושה בך שמות, גורמת לך למכור את הבכורה. בואו נלמד מה זה למכור את הבכורה, למכור את הברכה. וזה דבר שקורה לכל כך הרבה מאיתנו כל כך הרבה פעמים. מה זה בכורה? אומר רבי נחמן מברסלב, בכורה זו תפילה. זה אמונה בתפילה של עצמי שיכולה לחולל ניסים ולשנות לי את המזל. למה בכורה זה תפילה? כי הבכור מקבל פי שניים, ותפילה זה תמיד שני דברים, זו כפילות. זה לשבח את השם ולהודות לו, וגם לבקש את צרכיי. כשם שהתפילה היא כפולה, כך גם הבכור מקבל כפול. ומתי את בזה לבכורה? מתי לא מעניינת אותך יותר התפילה? כשאת לא מאמינה בכוח שלה לשנות באמת את המציאות. בליל ראש חודש כסלו, יום רביעי בערב, את מבקשת תפילה שמשנה מזל. ורבי חיים ויטל אומר, כל השנה כולה אסור להתפלל לנס, כי נותנים לך נס מכאן, ייקחו לך משם. נס זה תמיד על חשבון, אבל יש ראש חודש אחד בשנה, שזה ערב ראש חודש כסלו, יום רביעי בערב, שמצווה לעמוד ולצעוק כמו שולי רנד. נס! אני רוצה נס! למה? כי הטבע של החודש הזה, שיעשו בו ניסים. כי בחודש הזה השם נתן רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים, לא יודעת מה, זדים ביד עוסקה. זה הטבע של הזמן הזה. אז את בסך הכל מבקשת את הדבר הכי טבעי. אני רוצה נס. אבל התפילה שלך לא שווה כלום. אם את לא מאמינה שהשם יכול לחולל מהתפילה שלך העלובה נס. בואו נלמד את רבי נחמן הנהדר, כמה פעמים את מוכרת את הבכורה, מוכרת את היכולת הזאת ואת האמונה הזאת שתפילה שלך יכולה לשנות הכל במציאות. תסתכלו, צריכים להתחזק מאוד באמונה שלמה, להאמין בעצמו. הוא לא דורש הרבה, אל תאמיני באלוקים, זה נורא קשה. תאמיני בך. צריכים להתחזק מאוד באמונה שלמה, להאמין בעצמו, שיש לו כוח לפעול כל דבר בתפילתו. כי יש כמה מיני חלישות בלב האדם, כשכל אחד יודע בנפשו שנדמה להם שאין להם כוח לשנות מזלם, ועל כן אינם מתחזקים בתפילה. ועיקר היגיעה בתפילה הוא ההתחלה. כי כל ההתחלות קשות. בנות, הדבר הראשון שאת עוזבת בעייפות זה התפילה. מדלגת, חפפת, לא מתכוונת, לא פותחת סידור בכלל כי את עייפה. לא בגוף, בנפש. אבל כשזוכה להתגבר בכל כוחו, זה תמיד להתגבר בכל כוחך, איך זה קשה להתפלל. כשזוכה להתגבר בכל כוחו, להתפלל בכוונה, עד שזוכה לפעול משהו בתפילתו, כגון שיתפלל על איזה דבר ונענה, אז הוא מתחזק בזה להאמין בעצמו, שיש לו כוח לפעול בעולם, מאחר ששמע הקדוש ברוך הוא תפילתו ונענה, ואז נעשה אצלו כלי לקבל את השפע. כי עיקר הכלי שיכול לשנות מזל הוא האמונה בכוחותיו, שמאמין בעצמו. עכשיו תקשיבו, וזה מה שנאמר שהבכור לוקח פי שניים, כי הבכור מקבל פי שניים ממה שנולד ונשפע לו. ותפילה היא בכורה, מפני שהיא גם שבחו של מקום קודם, ואחר כך שאילת צרכיו. אני עוד מעט אסביר. והרבה פעמים תגיד לעצמך, רבותינו פעלו הרבה בתפילה, אבל איש גרוע כמוני, איך אפשר שאפעל בתפילה? לא כן הוא. יש כוח בכל אחד מישראל לחולל ניסים בתפילתו, אבל לפני שמתפלל, יזכיר עצמו פעם אחת, גם לפני 20 שנה, שיתפלל על משהו ונענה. ואחר כך יבקש צרכיו ויראה איך יושיע אותו השם. אני אסביר. בנות, תפילה היא כמו הבכור, היא כפולה. היא להגיד, וואי, אני משבחת אותך, תודה השם, כי יש לי ויש לי ויש לי. ואז את מבקשת. כשאת מוכרת את הבחורה, זה כי את חושבת שאין לך כלום בחיים. אבל כולו, כי כשעייפים, לא זוכרים את הטוב. הכל מגעיל, הכל רע, הכל נגדי. עכשיו, במצב הזה, כשאת לא אומרת תודה על כלום ומרימה עיניים ומבקשת את צרכייך, מכרת את הבחורה. כי הבחורה זה תנועה כפולה. זה תמיד פי שניים. את חייבת להזכיר לעצמך, אם את רוצה לחולל נס ביום רביעי בערב, אני נותנת לך מתכון מדויק. את עומדת ואומרת, רגע, מתי לאחרונה ענית לתפילה שלי? הייתי בת 3, ואני רציתי שאמא תיקח אותי לא יודעת לאיפה, ואמא הסכימה. פתאום את מאמינה לא באלוקים, בעצמי. כי אני זוכרת איך ביקשתי על זה, ואיך התפללתי על זה, ואיך, יא, תודה השם. מזמור לתודה. לתודה, אומר רבי נחמן, אותיות תולדה. את אוכלי ללדת, רק אם תגידי לעצמך, אני פועלת במציאות, זה פעל לי פעם אחת. אני מסוגלת לשנות מציאות, העייפות גנבה לי את הבחורה, ויבוא עשיו הביתה מן השדה והוא עייף. מה קרה לו? סבא שלו אברהם מת. כשמישהו יקר מת לך, אמיתי, או שאהבה מתה לך פתאום, אז הוא בא הביתה ואומר, יאללה, הנה אנוכי הולך למות, זה העולם, למה לבחורה? על איתני נע, ואז את הולכת וקונה את כל מה שיש בהנחות, ואת כל מה שיש באתרים, ואת כל מה שיש. את לועטת מפני ש... את לא מאמינה בניסים יותר, מכרת את הבחורה שלך, ואין לך שום יכולת לומר תודה על כלום. יום רביעי בערב, את אומרת תודה, השם, יש לי משפחה טובה, יש לי בריאות, שזה לא מובן מאליו בכלל, יש לי קורת גג לגור בה, יש לי ילדים שאני משוגעת עליהם, יש לי שיעור הערב של יביבה, יש כל כך הרבה דברים. למה את לא זוכרת אותם? כי בעייפות את רק זוכרת מה אין לך ולכן. חודש כסלב, אומר הפרי צדיק, סגולה מספר 2, הוא תיקון העייפות. מפני שהלילות בכסלב ארוכים ביותר. ומצוות החודש הזה היא שינה. לכי לישון מפלצת. מפני שכשאת עייפה, את מרגישה שאין לך כלום, וכל מה שיש לך לא שווה כלום. אז אל תתפלי שאת מתפללת ולא קורה כלום, כי התפילה שלך היא כמו כלום, היא כמו אחת שמכרה את הבחורה, כי תפילה היא תמיד כפולה, היא תמיד תודה. איך אחרי שינה ענקית את קמה ואומרת מודה אני? אני פשוט נשרחתי בארצות הברית מג'טלג לג'טלג, ולא ידעתי מה השעה, ולא ידעתי, יש לי איזה כדור קטן שאני צריכה לקחת בבוקר, וכבר לא ידעתי אם זה בוקר או לילה או לא יודעת מה, ואז לקחתי שניים בטעות, והייתי, אבא, זה היה, והגעתי לארץ, ופשוט אמרתי למשפחה שלי שלום, והלכתי לישון וקמתי, זה מתוק. זה טובה, חמודה. אמרתי, מודה אני, מפני שלא הייתי עייפה, והסתכלתי ואמרתי, תקשיבו, יש לנו במדינה הזאת הכל. צריך לנסוע לשם כך לארצות הברית. אז לכי לישון, ותיקון חודש כסלב הוא השינה, וישן אדם, והשינה בחודש הזה היא לתועלת. ואמר הארי הקדוש שהשיג בשינה של חודש כסלב מה שלא יכול היה להשיג 80 שנה מחייו. בנות, זה לילות ארוכים. תפסיקי להימרח מפני שאת תשני מאוחר, ואת תקומי מאוחר או מוקדם, ותהיה עצבנית, ואז תגידי, אני אתפלל, ואז תגידי, זה לא עוזר, ועם אמא עם כל הסגולות שלה. זה בגלל שמחרת את הבחורה, ביזית את הבחורה. לכי לישון. עייפות זה נורא. החודש הכי שחור בשנה, מרוב שהלילות משחירים את הימים יותר ויותר ויותר ויותר, אדם הראשון בטוח שזה המוות. כי בחודש תשרי כשהוא חטא, השם אמר לו מות תמות, והוא לא יודע מה זה למות, כי הכל כרגיל, אשתו פה, זה פה, גן עדן שם, אז מה זה למות? ואז הגיע כסלב. ושבת נכנסת בתשע בבוקר. והוא אומר, זה למות. כנראה זה למות. עוד מעט העולם יחשיך, והכל יהיה שחור לגמרי. ואז מגיע חנוכה, כ"ה בכסלו, והימים מתחילים להתארך, והוא פתאום מבין שהחושך הזה היה רק כיסוי, רק כסלו. מה זה כסלו? כיסוי ללמד וו הנרות שדולקים בחנוכיה. יש 44 עם השמשים, 36 למד וו בלי השמשים. אמא, לכל החושך הזה היה רק כיסוי. אל תבלבלו בחיים שלכם שחור עם חושך. יום יבוא, יום של אור, יום של חג לאדם השחור. אנחנו עומדות לפני הסיגד, החג של יוצאי אתיופיה. ומהר"ל אומר שלא תעזי לערבב שני מושגים, שחור וחושך. חושך זה היעדר, זה אין אור, ושחור זה כשאת מערבבת את כל הגוונים כולם. אין צבע שאין בשחור, יש בו אדום, יש בו ורוד, יש בו כתום, יש בו צהוב. תערבבי את כל הצבעי גוש, מה יצא? שחור. שזאת התזכורת לזה שלפעמים אתה שח, אומר המדרש, ומתכופף, ואימא לאיזה חושך, ופתאום אור, שח ואור, כי פתאום את מבינה שכל החושך הזה היה בעצם כיסוי לכל כך הרבה גוונים. אפרופו הבלק פריידי, מי שמכורה לשחור כמוני, יודעת שיש 1,000 גוונים של שחור. שאי אפשר להתאים אותם. כל הארון שלי שחור ואי אפשר להתאים כלום לכלום. כי יש שחור אפרפר ושחור כחלחל ושחור סגלגל ושחור שאת פשוט לא רואה אבל הוא כחול. ושחור כל כך הרבה גוונים. כשמתגזענים לא רואים גוונים ולכן שחור זה אתיופים, שחור זה דוסים ושחור זה מזרחים. מגיע הרב עובדיה יוסף הענק, שהוא גם מזרחי, והוא גם דוס, והוא גם מתעסק בסוגיה של יהדות אתיופיה, ובאומץ שלא היה לפניו בהיסטוריה, עומד ואומר, איך אתם מעזים להטיל מום בקודשים? מה זה? זה סיפור מאוד עתיק. זה סיפור של חורבן בית המקדש, כשמעיפים את בר קמצא מהסעודה, הוא הולך לקיסר, אומר לו, תביא לי קורבן ותראה שהם לא יקריבו אותו כי הם שונאים אותך, ובדרך הוא מטיל מום בקודשים, מטיל מום בקורבן, אז הם רואים אותו והם לא יכולים, ובית המקדש נחרב. והוא יגיד את האמירה הזאת, הנחרצת הזאת, מי אתם שתטילו מום בקודשים? אתם יודעים שפעם אחרונה שמישהו עשה את זה, זה היה חורבן, זאת הייתה גלות. מה זה גזענות? גזענות פשוטה, יאמר הרב שמשון רפאל הירש, זה להפלות מישהו ולהתנהג אליו בצורה אחרת. אבל גזענות מתוחכמת יותר, זה להתנהג למישהו שונה, בצורה זהה. בישראל קראו לזה כור היתוך. כולם צריכים להיראות אותו דבר. יש מודל של יופי זהה. יפה צריכה להיראות ככה. א', ב' וג' בצבע מסוים. אנחנו מקבלים אתכם בהמון אהבה, מזרחים, דוסים, אתיופים. תתיחו את עצמכם לבלנד הזה. לתנור הזה, לקור ההיתוך הזה. למה הוא מדבר על גזענות, הרב שמשון רפאל הירש? כי פתאום יש ילד שונה ויש לו צבע שונה. רבקה יולדת בפרשה ילד לבן, קוראים לו יעקב, וילד אדום, אדמוני. ואז היא מתחילה להגיד, אימאלה, בטח זה קשור לעוד כל מיני תופעות. אז הטעות הראשונה שאתם עושים, יאמר הרב שמשון רפאל הירש, ויאהב יצחק את עשיו, ורבקה אוהבת את יעקב. אפליה, נכון? איזה בושות. אבל זאת לא אפליה אמיתית. האפליה האמיתית היא ששולחים את עשיו לבית הספר של יעקב, כל המושיב שני בנים שונים על אותו ספסל לימודים, אומר הרב הירש, סופו שאת שניהם הוא מקלקל. לילד הזה התאימה הישיבה הזו, בית הספר הזה, המסלול הזה בצבא. לא, זה לא מתאים אימוש, אז את נורא רוצה שהוא יהיה הוא, נכון? זאת אפליה בצורתה המכוערת ביותר. כשאת לא רואה את הגוון האחר. את חושבת שאפליה זה לראות גוון אחר, ולכן כשאומרים שמופעים בהפרדה זה אפליה, זאת גזענות איומה, מפני שלי כאישה שונה, דוסית, שחורה, מזרחית וכמעט אתיופית, לא... אז לי זה מה שמתאים, כי זאת האישיות שלי. כשאתם מנסים להכניס אותי לקור ההיתוך שלכם, ולהגיד אפליה מגדרית היא אסורה, ולכן כל המופעים יהיו מעורבים. חברים, אבל לי זה לא מתאים. ואיך יאמר את זה הרב שמשון רפאל הירש, חנוך לנער על פי דרכו. בנות, להיות שונה זה גועל נפש. להיות שונה בין אחים, זה היום ונורא. אני תמיד אומרת לכם שגדלתי בצילה של אחותי, צילה, ככה קוראים לה, חולה, אנורקטית כבר הרבה מאוד שנים, שוקלת היום 37 קילו, אני חושבת, נלחמת על כל יום בחיים. ולבן אישך יש ביטוי מזעזע, אין אבוק ואין אומק. העין הרעה של אמא שלך ואבא שלך היא הכי מסוכנת. מה זאת אומרת, אמא מתה עליי? נכון. אבל אני הייתי תמיד עליזה וקופצנית ושמחה, והייתי מרגישה ממש בבשר כשאני שרה פתאום את העיניים של אמא עליי, אוהבת אותי נורא, אבל מקנאת את קנאתה. למה שוני? למה שני ילדים כל כך שונים? רבקה היא האימא של יום שני. שרה כנגד יום ראשון, בריאת העולם. רבקה יום שני, כשהשם לוקח את המים, ושם מים פה, ומים שם מים. קוראים לזה בנביא, מבכי נהרות חבש. מי שבא מחבש נראה אחרת. למה אתה עושה את זה? אתה יודע איך לשונים קשה להסתדר? למה יש לי ילד אחד כזה וילד אחד כזה? תגיד אמא רבקה, כמה זה קשה. למה השם עושה את זה? למה הוא עושה אנשים בגוונים שונים? מפני שככה מנצחים במונדיאל. אני רוצה שנדבר על המונדיאל. אנחנו נותנים לגברים את החודש הזה שבו את אם חד הורית, והוא צופה בכל מיני מדינות שלא ידעת שהן קיימות בכלל. איך הוא מחליט בעד מי הוא? אני לא יודעת. קראתי בשבת שיותם זימרי כתב, אני לא יודע איך אנשים שלא עברו שואה מחליטים את מי הם שונאים. אנחנו אוהדים של אנגליה ודנמרק, מי שעזר לנו בשואה. אנחנו שונאים את הפולנים ואת הגרמנים. מה? את מי אוהד מי שלא עבר שואה? אז אנחנו מבקשות בתמורה את יום שישי, הבלק פריידי, אתה תהיה חד הורי יום אחד, קח לך חודש. בנות, נשים לא אוהבות כדורגל, רובן. למה? למה נשים לא אוהבות את המשחק הזה? כי משחק הכדורגל הראשון היה בבטן של אמא רבקה, כשילד אחד בועט בילד השני, והתרוצצו הבנים בקרבה. היא מחכה 19 שנה לילדים, ואז יש לה בבטן מונדיאל, כתוב שהם רבים על נחלת שני עולמות, מי יקבל את העולם הזה? Ce monde. מי יקבל את העולם הבא? L'autre monde. זה המונדיאל, זה המשחק העולמי. בנות אישה, התוצאה שהיא הכי רוצה בעולם זה טייקו. וטייקו זה חורבן לגברים. מה פתאום? כל הכיף זה לתרוא... איך קראתי עכשיו שהם אמרו שאנגליה ניצחה את איראן? הם השפילו אותם, הם אכלו אותם, נכון, 6-2, יפה עליזה. אחרי זה תתפלי שאתה יפה. אז איך הגעתי לאיראנים בסוף? אישה לא סובלת את הדבר הזה. ואיך אומרים לה כשהיא הולכת לעשות אולטרסאונד, למה הם בועטים ככה? ורב יעבוד צעיר, כשזה למעלה זה יהיה למטה, כשזה למטה זה יהיה למעלה. אישה שונאת כדורגל, אני לא רוצה, אני רוצה להיות שחקנית ספסל. אי אפשר מאמי, החיים הם מגרש, קומי ותשחקי. וקבוצה מנצחת זאת קבוצה שלכל אחד יש בה תפקיד אחר. לא יכולה קבוצה לנצח כשכולם קשרים, כשכולם שוערים, אני לא יודעת עוד דברים, חלוצים. כשכולם חלוצים, יפה מאוד. אי אפשר. קבוצה מנצחת אמא רבקה, אם יצאו מהעם הזה 12 שבטים, הם לא יכולים להיות שיבוט האחד של האחר. האם את מבינה את זה? אבל אני לא רוצה. פעם אחת הגיע אבא עם הבן שלו לרבי מלובביץ' ואמר לו, אני לא יכול לראות את זה יותר, לבן שלי אין חבר אחד. והילד כולו עצוב ובצער. הרבי שואל אותו, תגיד, מה אתה אוהב? הוא אומר, אני אוהב ספורט. הוא אומר לו, יש לך קבוצה שאתה אוהד? הוא אומר לו, כן, אני אוהד את הלוס אנג'לס דודג'רס. הוא אומר לו, תספר לי בבקשה את המשחק האחרון שנכחת בו. אז הוא אומר, הייתי ואז היו סלים ונורא התרגשתי, אבל אז ראיתי איך כולם שמחים זה עם זה. כל החברים, ראית? יש! ואני עוד פעם עם אבא שלי, בלי שום חבר, קמתי ויצאתי מהמשחק. אומר לו הרבי מלובביץ' החכם, תגיד לי, וכשאתה יצאת, השחקנים על המגרש גם יצאו? והוא אמר לו, מה פתאום? הם באמצע משחק. אמר לו, תקשיב לי טוב. כל החיים אתה יכול לבחור או להיות צופה מבחוץ ולקטר על כולם ולצאת כשלא בא לך, או להיכנס למשחק החיים ולהתחיל לקחת את הגוון המיוחד שלך. אבל אני רוצה להכניס את הגול. No, no. You have one goal. ובשביל להשיג מטרה צריכים להיות קבוצה עם הרבקה, והצריכה ילד כזה, והצריכה ילד כזה, וככה בוראים קבוצה מנצחת. אבל בסוף נכנסתי למגרש הזה, ומי על שם מי הגול? יצחק. היא עומדת פה ומתפללת, אני רוצה ילד, אני רוצה ילד. הוא עומד פה ומתפלל, אני רוצה ילד, ויעתר השם לא. רשי יכתוב, ולא לה, למה? שיפה תפילת צדיק בן צדיק מתפילת צדיקה בת רשעים. מה? למה זה לא פייר? עזבי, בקבוצה יש את מי שהכניס את הגול, ויש את מי שבישל אותו. זה בסדר, מאמי. זה בסדר. את כזאת בשלנית מהממת, רוצי, קחי שני גדיי עזים, תבשלי מטעמים. הבן שלך בסוף יקבל את הברכות. בנות זה חתיכת גאונות. אילון מסק, הבעלים של טוויטר, קנה את טוויטר וברוב סתימותו, מה הוא אמר? חברים, מהיום חוקים חדשים, אנחנו נעבוד הארדקור, מהבוקר ועד הלילה, אף אחד פה לא יתרשל. יופי, אומרים לו העובדים שלו, שני שליש עזבו. נשאר לו רק שליש. הרבי מלובביץ', מה אמר? ואני לא סתם מדברת עליו היום. חברים, אתם לא צריכים בסוף היום להביא לי את מה שעשיתם ולעבוד קשה. אני לא המטרה. אני נקודת השיגור ואתם שליחים. ושליח צריך לדבר בכל מקום בשפה אחרת, להתייחס אחרת לפי מנהגי המקום, על פי דרכו ועל פי דרכה ועל פי דרכם. בנות חב"ד זו תורה משגעת. למה? כי חוכמה, בינה ודעת, אני רוצה להסביר לכם מה זה. חוכמה זה מושג שהוא המון פעמים, ומי שגדלה בעולם דתי יודעת, חוכמה זה עולם שהוא המון פעמים גזעני, מפני שזה ראייה חד-ממדית נורא חכמה של המציאות. טק, או שתתאים את עצמך לבית ספר שלי, או שאת אפה. בינה זה להיות מיוחדת, מסוכן. שאלו אותי במונצי בארצות הברית, בנות תיכון מתוקות נורא, Why can't I be different? למה כל הדוסיות צריכות להתלבש אותו דבר? אני לא יכולה להיות different? ואמרתי להם, את עושה פה טעות נורא גדולה. You don't want to be different, you want to be special. ומה ההבדל בין special לבין different? Special זה בתוך הקבוצה. Different זה מחוץ למגרש. וכשאת different, everyone is going to be so indifferent לנוכחותך. כולם יקבלו אדישות למי שאת ולמה שאת. Special זה יכולת לבטא את הגוון שלך במגרש כשאת משחקת בתוך הקבוצה. בנות חוכמה הרבה פעמים היא גזענית, היא ראייה מוחלטת של המציאות. בינה זה אני רוצה לצאת דופן להראות הייחודיות שלי, בסדר. דעת זה הקבוצה. זה החיזוק של אחד ואחר, של המיוחדים, של החכמים, של ראיית השטח וראיית העומק. לפי דרכו של כל אחד אנחנו משחקים משחק קבוצתי, כי כך מנצחים במונדיאל. ממי שלי, את עייפה, החלטת שאת שחקנית ספסל, אז את תסנאי את כולם. אחי, זאת היא רצה, ואיך את חושבת שהכל שלה, ואיך, יאללה קומי, שימי בגדי קבוצה, לבשי בגדי תפארתך עמי, וכנסי למגרש החיים, ולכי לפגוש עוד מישהו. כשתתאהבי לא תהיה יפה. פיהוק לא תפהקי. את תראי. לכי לשחק, ותהי ענווה. ותחשבי רק על הגול, על המטרה, לא על הגול. יש פסוק משגע. גול על השם דרכך. ובטח עליו, והוא יעשה, והוציא כאור צדקך. מה זה? מסביר הצמח צדק, פירוש גול, לשון כדור. גמורה את איראן מול ניקרגואה. לשון כדור גלגל וסיבוב, שיש לו האומץ לגלגל אל השם, והוא יצילהו, ולא יחשוב שהוא סיבה עיקרית. איך קשה? איך קשה לבשל גול? איך קשה? ואז כולם מחבקים ומנשקים את האו, שנראה בדיוק כמו האו שבישל דרך אגב, כי אני גזענית, אז כולם נראים לי אותו דבר, אבל הם לא. באמת, זה נורא נורא קשה להגיד, ריבונו של עולם, אני עושה את ההשתדלות שלי במגרש, מכניסה את הגוון המיוחד שלי במגרש. אני מאמינה בניסים, אני רוצה שניקח את הגוון הנהדר הזה מיוצאי אתיופיה, את האמונה בניסים, אני תמיד מספרת עליה, ואת גם הכרת אותה על מיטו, נכון? על אביגיל שמספרת לי על משפחה שהולכת במדבר סודן 600 קילומטר, ואיך שמעתי מישהו, וזה היה מדהים, שאמר, נמאס לי שמתארים את זה כאילו הצבא והמדינה והמוסד הצילו את יהודי אתיופיה, זה מה שקיבע לנו בראש את התדמית המוחלשת שלהם. וזה לא נכון, אנחנו צעדנו המון, ואז הצבא והמדינה עשו המון, אבל גם אנחנו היינו כאן, כי ניסים לא קורים בחינם. בנות, נס בחינם זה לחלשים, זה לדבילים. זה כשאת לא שווה כלום, צריך לעשות לך נס. נס אמיתי זה כשאת את מחוללת משהו במגרש, מוסרת את הכדור גול אל השם, ועכשיו את יכולה לחכות, כי גם את עשית משהו. נס זה לחלשים. אני מחוללת גם נס מפה. אז אביגיל מספרת שבמדבר סודן הולכת משפחה, והם הולכים מרחק של יום, לוקחים שני ילדים על הידיים, שמים אותם, חוזרים אחורה מרחק של יום בחום הנורא, לוקחים עוד שניים, כי ארץ ישראל, ארץ ישראל, אבל אז יש לה פתאום צירים איומים, והיא נתקפת ואומר לה, את לא יכולה ללט עכשיו, את בחודש שביעי, אין מצב, הילדים חלק פה, חלק שם. היא לא יכולה, הילדה נולדת והיא לא חיה ואין לה דופק, והוא אומר לה, קומי, אין ברירה, קומי, ימימה אמרה, חייבים להמשיך לשחק, את לא קהל עכשיו, את במגרש. והם קוברים אותה בחול, והיא מתחילה ללכת כולה כאובה, ואז היא בטוחה שהיא מדמיינת, אבל גם הוא שומע קול של בכי, והם חוזרים אחורה, והם חופרים בחול, והם מוציאים אותה, ותלמידה שלי אומרת לי, וזה אני, אביגיל. ככה, ממש. נס. איך זה קורה? כי זה אנשים שחוללו את הנס כמה שהם יכלו. ואז הם העבירו את הכדור, גול אל השם. הם שיחקו משחק קבוצתי. בנות, כשהייתי בארצות הברית, אז זה היה כנס נורא גדול של עזר מציון לתרומת מח עצם. עכשיו מח עצם את נותנת בשיא האהבה, ואת לא יודעת אם אי פעם, איך אמרה לי מישהי, כל בוקר אני קמה, אולי צריכים את זה, אולי צריכים את זה. את טבעתי את הכדור. אבל לפעמים זה טעות איומה. כשאת בועטת באהבה, כשאת רוצה את זה לתועלת הקבוצה, גם כשאת טועה זה מהמם. כתוב על יצחק, כך אומר השפת אמת, שכל בוקר הוא הרים את הידיים לשמיים, ואמר לקדוש ברוך הוא, אני עושה נטילת ידיים, תיטול את הידיים האלה, אני עושה מה שאני מבין. לכן, גם כשהוא טעה, הוא לא טעה. גם כשהוא ברך את הבן הלא נכון, ואז הוא אמר, בוא נה, אני ברכתי את יעקב. גם זה היה נכון, כשהוא טעה, זה קרה לי השבוע. מה קרה לי השבוע? אז ככה, אישה אחת שעמדו לפטר אותה, וזה לא פייר, וזה ממש לא זה, וזה לא הגון. אז הלכתי וצעקתי שמה על כמה אנשים, זה לא פייר, זה לא פייר. ואז שלחתי להודעה, אין לך מושג. כמה נלחמתי עלייך, את תראי שעוד יחזרו אחרייך. ואז היא כותבת לי תשובה, יא, אני אפילו לא ידעתי שאת עושה את זה, אין כמוך את מהממת. בעלי בא הביתה, מסתכל ואומר, סתומה, את שלחת את זה ליעל האי ולא ליעל האי. עכשיו יעל האי, כי כל מי שיש לי ברשימה זה צרות. יעל האי, אז זה אף פעם לא יכול להיות טעות יותר יותר גדולה. יעל היא בתהליך גירושין נוראי, והיא קיבלה הודעה מהרבנית ימימה, אין לך מושג כמה נלחמתי עבורך, את תראי שבסוף עוד יחזרו אחרייך. ואיך היא כותבת לי, אני לא ידעתי אפילו שאת עושה בשבילי, ואיזה יופי. אז חיים אמר לי, בעלי, שהוא מידת האמת מסכן, אמר לי, את לא עומדת לתקן את הטעות הזאת? כשצדיקים טועים הם צודקים. זה ככה. אז אני ברכתי את האישה הלא נכונה, וזה יצא טוב. אבל אני חייבת לרשום לי כל מיני סימני היכר, באמת. לא כתבתי לאל הראשונה כלום, ועד הרגע היא לא יודעת שנלחמתי בשבילה, ואני צריכה להעביר לה את ההודעה של האי, להאי, אבל לאט לאט אני לומדת להיות טכנולוגית, לאט לאט. זה הגיע לה, זה לא הגיע לה. גם כשאת טועה, אבל תטעי באהבה. את עושה באהבה, את הולכת באהבה, את מתכוונת למשהו טוב, קומי בבוקר. לא עייפה, צאי למלחמה על החיים שלך, את עושה מה שאת יכולה. זה היה מדהים, כי עמדתי שם על הבמה של כל המאגר מח עצם, Bone Marrow Registry, הייתי צריכה לזכור את זה, ואז אמרתי להם, תקשיבו, אני הגעתי לכאן כדי להילחם במחלה הקשה ביותר שיש בעולם, פוגעת בצעירים, בזקנים, בנשים, בגברים, לא עלינו למחלה הזאת קוראים בדידות. כי כשדוד המלך חולה, מה הוא אומר? קרוביי מנגד נגעי יעמודו. מה זה משנה עכשיו? יש לך נגע. תבקש להירפא. לא, אבל הם לא יחד איתי. אין מחלה איומה מהבדידות. ותרומת מח עצם, זה התרומה היחידה שאת לא נותנת לחולה משהו. את נותנת לו מישהו. מישהו שמתחבר אליו ונותן לו את הכדור דם שלו, את הכדוריות שלו ממש. אז עלתה אישה לבמה, היא הייתה מטנסי, שזה חור שאני לא יודעת איפה הוא. והיא אמרה, אני רוצה להודות לעזר מציון וזה, ובזכותה עמדתי למות, והם שלחו, תרמו לי מח עצם. ואמרו לה, את יודעת מי תרמה לך? היא אומרת, אף פעם לא פגשתי אותה, אבל אני יודעת שהיא מישראל. את רוצה לפגוש אותה? כן, אבל אני לא... זה, אני היא מהארץ. ואז הם אומרים לה, הבאנו אותך, הבאנו אותה לכאן, זה נורא אמריקאי. או, כולם זה מתלפים. ואז היא עולה לבמה, בחורה צעירה, סטודנטית מארץ ישראל. והם פשוט מתחבקות, ודמה, בדמה נוגע. ואז שואלת אותה המנחה הקיצ'ית המתוקה הזאת, Do you want to tell her something? והיא אומרת לה, Yes, I want to tell you. I love you. כל האיפור שאיפרו אותי נמרח. עין לא נותרה. פתוחה. פשוט נרדמתי כי הייתי נורא עייפה. מהג'טלג. את תבעטית הבעיטה שלך. ובכל הכוח. ותפסיקי לעשות חישובים. הוא פה, הוא לא פה. יקשיב לי, הוא לא יקשיב לי. אני לא ראויה, אני כן ראויה. הגוון שלך כל כך חשוב בעולם. השם ברא אותך סתם. נראית ככה, חושבת ככה, מדברת ככה. מה את מיותרת? מה כשהשם ברא את העולם התפלקת לו מהידיים? בוא, לי, אני אקח אותה. זה לא ככה. אין אצלו מקרה. העולם היה צריך את הגוון המיוחד שלך. I see your true colors shining through. ואני קוראת לה למיתו, אז דמרת, האמיתית. למיתו, ש... תכף תקשיבו לכל המוזהב שלה, ואני לא צריכה להגיד שום דבר, לכבוד הסיגד שיחגג. רגע, והכי חשוב, מה זה סיגד? סיגד זה 50 ימים אחרי יום הכיפורים, למה? יום הכיפורים זה חשבון נפש אישי, פרטי, אבל מי יודע איזה שחקנית קבוצתית את? אז בסיגד כולם נאספים לעיר הגדולה, והם עושים חשבון נפש קהילתי. עד כמה בעטנו את הכדור, אפילו שזה אומר מבחינתי לאבד גול על שמי. עד כמה הייתי שחקנית קבוצה. עד כמה אכפת היה לי להשלים פה איזושהי רקמה אנושית. אחת. אחת חיה. יאללה. אלמיתו. אז אלמיתו, אלמיתו הייתה תלמידתי במדרשת נשמת ותוכנית מעיין. היא הייתה חצוף. לא. ממש לא. תמיד ביישנית ומתוקה. בואי אלמיתו, בואי. סטייפייה. אין דברים כאלה. אוהבת אותך כל כך. אין דברים כאלה. ומשהו על על הטעות שאנחנו טועים בגוונים של נשים. שהגיעו מאתיופיה, אני זוכרת שהייתה לנו תלמידה, קראו לה מנטקבוש, והיא הייתה מדברת עברית ככה בקושי, ונורא נורא ביישנית, ונורא נורא מופנמת. ויום אחד היא נכנסה לכיתה, והיא אמרה, רציתי להגיד שדעסתי. אמרתי לה, מה נדרסתי? אומרת, לא, התארסתי. אמרתי, מעניין, היא חשבתי שתישאר אחרונה, מי ייקח אותה? ואז אמרתי לה, איך זה קרה? אז היא אמרה, יש שכן בקריית מלאכי, הוא חייל, והוא נורא מצחן בעיניי, והלכתי לאמא שלו, ואמרתי לה, אמרתי לה, אולי הבן שלך ירצה לצאת איתי. אמרתי, למי אתה... מתי כבר שתשתגעת? אם הוא היה אומר לך לא, אז היא אמרה, אז מה, יש עוד 1,000 בחורים. והסתכלתי על העוצמה הזאת, ואנחנו כל כך טועים, מפני שבאמת היו וישנן גיבורות על, שהלכו קילומטרים ארוכים כדי להגיע לכאן. איך אתם הגעתם על המיתו?
זהו, האמת, המשפחה שלי עלתה בצורה יותר טובה. באנו ב-91.
די, תמציאי, את לא יכולה להגיד באתי באל על בביזנס. למה הבנו אותה?
וואי, איזה כיף, כאילו, לבוא, לשמוע אותך.
נשמה.
אחרי הדברים שלך קשה.
את צודקת.
טוב.
מהממת.
תודה רבה.
כמוך. בואי, קחי את הבמה שלך. אנחנו נחזור, יש עוד סגולות.
לא.
יש, צריך.
כן, אני רק השיר הראשון זה היקה, בסדר? כן.
ראיתי?
לפני השיר, האמת שככה נורא רציתי כאילו לנצל את ההזדמנות ולדבר ככה על הנושא של חג הסיג, אבל באמת שהרגע הזה מגיע, אני פתאום ככה מרגישה, וואו, למה שאני...
דברי, אנחנו צריכים את זה.
אבל זה חשוב לי מאוד, זה חלק מהזהות שלי, אז זהו, קודם נשיר ואחר כך נדבר קצת, נספר על עצמי וזהו. אז השיר הראשון, היקה, אני כל כך מתרגשת וזה כל כך חשוב לי.
ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. אנא מפניך אסתתר, מה איתנו, מה אצטדק, מה חנון ורחום לפניך גלוי, כאן יהודי שהלכו תסערה ותלוי, נלחם בעצבות בייאוש המחרסם כתולעת, השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת. חודות מעבר לא חושב לי לעצור, חושך לחתום ושואל ומבקש,
כך חשוב לי ואני מתרגשת. אבל על אף ההתרגשות אני ככה אנסה לספר על עצמי, ומתוך הפרט אני מאמינה שזה יעיד על הרבה מבני העדה.
שבים את רוצה.
תודה. האמת שאחרי השיחה שלך קשה לבוא ולדבר.
מסכימה.
אבל אני אנסה בכל זאת, אני לא מרצה ואני לא רבנית, אבל נורא חשוב לי להביע את ה... תודה. את הפרט... טוב, אז אני אשב.
תתביישי לך, זה הכיסא של הרבנית.
אני אקום. אני אתחיל ככה בקצרה, לפני שאני אדבר בכמה מילים על הסיג, אני אספר על שתי נקודות מבחינתי שהן משמעותיות בחיים הפרטיים שלי. נקודה ראשונה הייתה, כשהייתי נערה, פתאום ככה התגנבה לראש מחשבה שאני בעצם ללא תרבות, ללא... שאלתי את עצמי ככה שאלה של זהות, מי אני? יש לי ערכים? פתאום מצאתי את עצמי מבולבלת ומרגישה שאין לי שום מטען שהוא חשוב. נקודה נוספת זה שככה אחרי שהתבגרתי, גדלתי, למדתי באקדמיה וגם שוב שם חשבתי לעצמי שאולי אני בחורה ללא עבר וזהות, ועם הזמן ככה מצאתי בבית איזשהו ספר, שהספר הזה בעצם נכתב בשביל אחד מהמנהיגים הגדולים שלנו בעדה, יונה בוגלה, אני לא אכנס להרחיב על זה, אבל הספר הזה הגיע לידיי ופתחתי ככה את הספר בצורה מאוד אקראית, ובפעם הראשונה שפתחתי פתאום אני רואה בתוך הספר תמונה של סבא שלי. ומסופר ממש ככה בקצרה בתוך הספר על הסבא שלי. זה ספר שהוא...
זה בעברית?
כן, בעברית. הספרון הזה נקרא 50 שנה להולדת יונה בוגלה, ושם בעצם מתומצת בקצרה על כל מיני אישים ומנהיגים שעשו המון למען אהבת יהודי אתיופיה. וסבא שלי גם כן... אני בסדר גמור. וואי, תודה. מעולה. תודה. אני כל כך מתרגשת, זה כל כך חשוב לי ואני...
את עושה את זה מדהים. אחר כך אני אתבייש
לדבר אחריי. כמו שהתחלתי לספר, פתחתי את זה בצורה אקראית, ומתוך הספר פתאום אני רואה את הפנים של סבא שלי. מוגוס יצחק. ופתאום אני רואה ככה בקצרה ממש, אני קוראת כמה מילים מתוך הספר שהוא אמר משפט שגם הוא נאסר בגלל פעילות ציונית, הוא נאסר בכלא באתיופיה, הוא לא הכחיש את הפעילות הציונית שלו, והוא אמר אמנם הגוף שלי פה אבל הלב שלי בירושלים. וזה פתאום לקח אותי לזיכרון כמו של יהודה עמיחי, שהוא אומר את המשפט המאוד מאוד ידוע שליבי ליבי במערב אבל גופי תודה רבה. תודה רבה. אז זה ככה נקודה ראשונה שאמרתי לעצמי, אני לא בחורה ללא עבר וללא מטען. נקודה נוספת זה שכמו שהתחלתי להגיד, באקדמיה תוך כדי התנדבתי באיזה מקום בשביל מלגת לימודים, ושם ככה התנדבתי בארגון שנקרא בעלצ'ן, וככה שדיברתי עם אמא שלי התלהבתי, אמרתי לה אני מתנדבת במקום כזה וכזה, ואז ככה תוך כדי שאמא שוטפת את הכלים, היא מספרת לי שדוד שלה בעצם אחראי על בית כנסת באבובר, ואז אני מגלה שגם פה יש פיסת מידע שהיא מאוד מאוד חשובה. אני מגלה שגם פה יש עוד כלי, עוד, אני לא בחורה ללא עבר וללא... אותו דוד קראו לו קייס תואב המלאקו, זה קייס נורא גדול שהכשיר אחריו המון קייסים, וכמו שאמרתי הוא היה אחראי על הבית כנסת באמבובר, והאמבובר זה מרכז מאוד מאוד רוחני וגדול שהיה של יהדות אתיופיה. ושוב פעם אמרתי וואו, יש לי פה שורשים, יש לי מסורת, עבר, ערכים של ציונות, למרות שבאמת גדלתי, התמזל מזלי והתברגתי למקומות מאוד טובים, אם זה בתיכון ואם זה אחר כך באקדמיה, קיבלתי באמת המון המון טוב, אבל מצד שני גדלתי בתחושה שהעדה האתיופית לא ממש קיבלה במה, וגם בבית משום מה לא דיברו על זה, היו עסוקים בלתת לנו הכל, לגדל 9 ילדים בתוך 3 דירת חדרים, וההורים נתנו לנו להרגיש שלא חסר שום דבר. בבית לא דיברו על זה, ובבית ספר פחות, זה די בא לידי ביטוי. ועם השנים ברוך השם כן לאט לאט פה מספיסת מידע ופה, וכמובן שיש עוד הרבה ללמוד, ומבחינתי יש לי עוד הרבה ללמוד וליישם ולאט לאט לאסוף, ואפילו שאני הקטנה מתיימרת לעמוד פה ולייצג עדה שהיא מפוארת, עדה של מסירות נפש, אני בכוונה לקחתי את זה למקום האישי, כי אני לא איזה מרצה, או כמו שאמרתי, אני לא חוקרת ואני לא מרצה, אבל באמת מהפן האישי, מהפן האישי. זהו, אז השיר הבא הוא גם נכתב בעצם בתור, השתתפתי בסדנה של דינדין אביבה מהממת, וזכיתי ככה בזכות שרון רוטר, העזתי ככה לגשת, להעיז לגשת לכתיבה, להעלות את המחשבות והרגשות שלי על הכתב, זה משהו שלא הייתי עושה מעולם, והשיר הזה בעצם הרבה בזכות שרון רוטר. אני כתבתי את השיר ושרון רוטר ככה עזרה לי לסיים להלחין אותו, זרקתי לה איזה רעיון, נורא התביישתי, אמרתי לה מה, שלחתי לה את הרעיון שאני חושבת, את הזמזום בטלפון, ומיד תוך שעה היא חזרה אליי עם לחן שכל כך ריגש אותי. אז אתם תשמעו עכשיו את השיר שנקרא המעיל הצהוב, זה מעיל שהמטאטא רחובות שמים בימים גשומים, וזה מעיל שהיה ככה נתלה ליד הדלת, והיה לי עניין איתו. היום העניין הזה פתור, אני בהשלמה עם זה, אני רואה את זה אחרת ממה שראיתי את זה בעבר.
איך ראית את זה שהאתיופים היו מנקים?
בעיקרון אבא שלי, בשביל לשמור על שלמות המשפחה, הוא היה עובד גם באתיופיה שהיה לו, הוא השאיר הרבה מאחורה והגיע לפה, והוא מוכן לעבוד בכל דבר בשביל שלמשפחה לא יחסר דבר, והוא היה עושה את זה בכזה שמחה אדירה שאמרתי לעצמי וואו, יש לי מה ללמוד. הייתי לפעמים ככה לוקחת אותו באמצע הלילה כשההסעה שלו הייתה מתעכבת או משהו, 4:30-5 הוא יוצא לכיוון העבודה והוא מחייך לאנשים והוא אומר להם מה נשמע, וכולם מעניין אותם רק הסיגריה, עוד לא התעוררו. אבא שלי הוא איש של עשייה, אבל אני חושבת שזה משהו שכל כך הרבה מבוגרים, זה חלק מהם. אני לא רוצה להתייחס כאילו אליי למשפחה שלי, הנה אני ואני, אבל זה משהו שבתרבות שלנו, שהם גדלו לאמונה, הם גדלו להרבה טוב, לראות תמיד, גם כשהם פה, הם תמיד מתפללים ומודים על זה שהם פה, גם שקשה להם. אני הרבה פעמים רוצה כבר להיות שווה בין שווים, רוצה להתעסק, הנה למדתי, אני רוצה פרנסה טובה כמו כולם. מה זה? אני פחות מעדיפה להיכנס לזה, אני באמת כמובן יש המון בעיות וכולי, אבל אני פה על תקן קצת בהקשר היותר יפה של העדה, שזה חג הסיג.
הלמית הוא לא שינו לך את השם, אני זוכרת אותך תמיד הלמית.
לא, האמת שזה כן שינו לי את השם. זה משהו שעליתי לארץ, התחלתי בגיל הרך, הייתי פה, התחלתי בגיל הרך, ואני זוכרת כעולה חדשה, חילקו לנו את השמות כאילו זה סוכריות, ורציתי להיות חלק ישראלית, אז מיד אמרתי אני כאילו רציתי, קיבלתי שם שקשה לי לחזור עליו היום. הגננת נתנה לי איזשהו שם, ועם השנים, כן. זה לא שקפו עליי במקרה שלי, רציתי להרגיש חלק מכולם, אז לקחתי שם. וזהו, אחרי כן שהתבגרתי, החלטתי כאילו לחזור לשורשים שלי, לחזור לה, אמרתי לעצמי, יש קדושה בשם הזה שההורים שלי נתנו לי, ואני הולכת איתו. אלם באמרית זה עולם. זה משהו שקשור לעולם טוב.
מונדיאל, בדיוק.
האמת שאני הולכת עם השם הזה, לא מעניין אותי, גם אם הוא גובה ממני מחירים, אני שולחת קורות חיים וישר מסתכלים על הלמיתו וזה מאתגר, והרבה פעמים נכנס לי בתת מודע, רגע, אני אתיופית, אז יחשבו עליי ככה, כאילו קשה לך להיות אתה. הלוואי ועוד מעט אני אגיע לרמה שלך, לפתיחות הזאת, להיות אתה עד הסוף. זה עוד ייקח זמן.
גם ימימה זה לא משהו.
לא, אבל זהו, אז אני חושבת שנשאיר את השיר השני, המעיל הצהוב.
מה למדת שאנחנו...
התמחיתי לתנ"ך ספרות, ככה באמת למדתי בנשמת, וככה יצא לי גם להכיר את הרבנית. למרות ש... אני אשמח מההתחלה. מההתחלה? כן, כן.
המעיל הרוב, המעיל הצהוב, שכל מי שמרדו פה ידע. המעיל הרוב, היה תופס את מקומו, ליד מתוך הבית הייתי חשה בושה קלה מול המעיל הצהוב. היום המעיל הצהוב השתנה, אפילו מלא חוכמה ועוצמה. המעיל הצהוב מלא עוד באדם, הוא יפה בעיניי ומואב, ולעיתים נדמה כגלילתו של כל מיליון הרגיל והפולס שתמיד בעשייה.
Thank you.
כמה מילים על חג הסיק. כמו שהרבנית ימימה התחילה להגיד, באמת חוגגים את החג הזה, מתחילים לספור 50 ימים מיום כיפור, וזה יוצא בכפתת בחשבן, השבוע ביום רביעי. האמת שבאתיופיה הם היו נוהגים לחגוג את זה על שני... באתיופיה היו נוהגים לחגוג את זה על שני ערים מרכזיים, בחבל טיגראי ועוד מקום גבוה. כן, היו נוהגים לחגוג את זה בשני מוקדים, כן. וואי, אני כל כך מתרגשת, לא חשבתי שזה...
את מהממת, את מהממת.
טוב.
תשתי, מאמי, תשתי.
זה בסדר. וואו, סליחה, 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 סליחה.
מה, כיף לנו. לא יודעת מה, את עושה לך את מעשירה.
תודה רבה, תודה. זהו, אז כמו שהתחלתי להגיד, אני אספר קצת על מה שהיה באתיופיה. דוד שלי מספר לי שבעצם הם היו חוגגים את החג הזה בשביל תזכורת לעצמם שהם לא ככל העמים והם בית ישראל. והמטרה שלהם בסופו של דבר זה להגיע לירוסלם, ירושלים. החג הזה מבטא באמת המון המון ערבות הדדית, גם כדי להגיע לאותו נקודת ציון מסוימת, אז הכפרים שגרים ליד אותו הר מתגייסים בעצם לקבל את כל ההולכי רגל. אז הם פותחים את הבתים שלהם, מתרעננים, אוכלים, שותים וממשיכים לכיוון ההר. האמת היא שבאותו יום צמים חצי יום ומתפללים, פותחים את האורית, שזה התורה שלנו.
מה?
האורית, זה התורה.
אורית.
פסוקים מהתהילים, מעזרא ונחמיה. האמת שיש מקורות מאוד פסוקים מעזרא ונחמיה על העניין של להתקבץ ביחד. וזה סוג של באמת ככה חזרה בתשובה ו נורא קשה לי לבוא וקל מאוד לדבר, אבל הרבה פעמים אני מנסה ככה לעשות חשבון נפש עם עצמי. לאחרונה, גם לקראת היום באמת חג הסיגד, אמרתי לעצמי, תשתדלי ככה להיות כנה עם הסובבים ועם אותך, להשתדל ככה לעשות טוב, לאחוז את הטוב. אני כבר יודעת שאני במקום טוב, כי אני באמת באמת רוצה לעשות טוב. זהו, כמו שהתחלתי להגיד, כשהיו עולים על ההר, גם שמים אבן על הראש, שזה סימן להכנעה וענווה.
והם לא מחזיקות את זה.
הם סוחבות כל כך הרבה שבשבילם זה כלום האבן הזאת. עבודות הבית שהם היו עושות, באמת יש את חייל, אני לא יודעת איך אפשר להתנהל ככה. פה בארץ אנחנו עדיין כמובן ממשיכים את לחגוג את חג הסיגד על אף שהגענו לארץ, ובאמת בארמון הנציב כל העדה ככה מגיעה לחגוג את הסיגד בארמון הנציב, וגם שם הם בעצם מתפללים לשלומה של מלכות, שיהיה לפוליטיקאים ישוב הדעת, לראש הממשלה, שיהיה לראש הממשלה ככה החלטות נכונות וטובות. הם מתפללים שיהיה שפע, ברכה וביטחון, ומבקשים דברים טובים, וכמובן שיהיה בית מקדש. הם עדיין מייחלים שיהיה טוב לכל העם. זהו, אז סליחה, אני חושבת שכאן אני אסיים. אני רוצה להודות שנתתם לי את ההזדמנות לבוא וקצת לדבר ולחשוף. מדהים. זהו, תודה רבה רבה רבה.
בטח, בטח, אני רק רוצה קודם כל להודות לך למיטו המאממת העולמית, המונדיאלית. אני רוצה לשאול אם הייתה אנטישמיות, הרי נוצרים רואים אתכם עולים, נאספים.
האמת, יש את המושג הזה, פלאשים, שזה זרים.
הפלאשים.
כן.
הפולשים.
תמיד אנחנו... פלאשים זה זר, זה...
פולש.
כן. בטח שהיה המון אנטישמיות. האמת היא שהרבה פעמים לא מדברים על הדברים האלה ולא חושפים אותם, אבל הם עברו תלאות נורא נורא גדולים. סתם דוגמה, אני זוכרת ש... בתיכון הגיע בן אדם מאוד מאוד חשוב שהיה אחראי להעלאת יהודי אתיופיה, ואני זוכרת שסיפרתי לאבא שלי מי הגיע וכולי, אז הוא אמר לי, הבן אדם הזה עזר לי להוציא את, כאילו מהכלא, המון המון הם לא משתפים, הם לא מספרים, וזה גם חלק מהבעיה שלא מתעדים, כמו שהתורה נשמרה מאב לבן בעל פה, אז ככה סיפורי הגבורה פחות, למרות שאני מאמינה שיש עכשיו הרבה מגמה של כן לשמר את זה, ויש המון מדריכים, מדריכים ומורים שמשמרים, מרצים וכל מיני שככה מתחילים כן לתעד את הדברים האלה.
יש לך קול ממשי על המיטו. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה על ההופעה הזאת. תודה על הצניעות המובנית הזאת. באמת, לראות אותך ולרצות לעשות תשובה. איך אומרים חג שמח?
ואני לא כל כך יודעת להגיד את זה.
Happy Sigd, אנחנו נגיד. אני רוצה כפיים לאלמיטו, על האומץ, על החשיפה, שתדעו לכם שבצורה סדרתית אני מביאה יוצאות אתיופיה כדי שיגידו משהו רע על הישראלים, על גזענות, אף פעם זה לא מצליח, אף פעם, הם ידברו על הטוב, הם ידברו על הקימה, הם ידברו על הכוחות, איזה אנשים, תודה, תודה שאתם חלוצים כאלה במשחק, באמת, מוסרים את הכדור לכולנו. אני אסיים ממש בכמה סגולות שהן מאוד מאוד חשובות לי. יום רביעי בערב, לעשות סעודה, אפשר גם חמישי ביום, גם חמישי בערב. הפרי צדיק כותב, לעשות סעודה ולברך זו את זו. למה? כי יצחק אומר בפרשה, עשה לי מטעמים בעבור תברכך נפשי. כשמברכים על אוכל, על מזון, זאת ברכה שמתקיימת. חודש כסלב, הסגולה שלו היא פרנסה, ולכן כל הברכות של יצחק לבנים שלו זה פרנסה, וייתן לך אלוקים, ייתן לשמיים, משמני ארץ, רוב דגן ותירוש, מה זה? חשומה, איפה ברכה רוחנית? פרנסה, כלכלה שמתפקדת, זה תמיד עדות על קבוצה חזקה מאוד. חיים של קבוצה מזרימים את הכלכלה, ואם מברכים אותך בפרנסה בשפע, זה סימן שאת מוכנה להיות לא השחקנית הראשית, זה סימן שאת יודעת למסור את הכדור ברגע שאת רואה שיש סיכוי לקבוצה כולה. כשיש פרנסה בשפע, זו עדות על יחסי האנוש המצוינים שלך. ולכן הברכות, אז אתן עושות סעודה ומברכות, מתפללות, תפילה שמשנה את הטבע. לרבקה אין ילדים 19 שנה, הם מתפללים איזושהי תפילה שפותחת הכל, ויעתר יצחק נוכח רבקה אשתו, ויעתר לו השם, והוא מגלף לרחם. חזל אומרים שלא היה לה רחם. גילף לה, איך קורה דבר כזה? ויעמוד יצחק נוכח רבקה אשתו. נוכח זה ראשי תיבות נשמת כל חי, נוכח זה בגימטריה מזלה, מזל בארמית, מם זין למד א', זה נוכח, נשמת כל חי תברך, קוראים לזה עתירה, למה? העתר זה מלשון עושר, אומרת הגמרא, וזאת התפילה הכי מנקצת שיש. אני תמיד מתגרדת בכל הגוף כשמישהי אומרת לי, הרבנית, נדרתי להגיד נשמעת, אני יכולה להגיד. פינו ידינו, כליותינו, נחירנו ואוזנינו. וחזרות, חזרות, חזרות, חזרות. זאת נקראת תפילה עשירה, תפילה שחופרת. תחפרי, כמו שיצחק חופר בארות אשר סיתמום. פלישתים, את עומדת ואומרת נשמת כל חי, שזה התודה שדיברנו עליה, מיד אחר כך מבקשת את צרכייך ומאמינה בנס, מאמינה בשינוי טבע, מאמינה בשינוי מזל. בעזרת השם נלמד כל החודש על נשים שיוצאות מחושך לאור. כל החודש כולו אנחנו נקדיש לבת יוחנן כהן גדול, שפשוט הפסיקה את הדבר הנורא הזה, שכל קלה הייתה נלקחת להגמון, להיבעל, תחילה. מה היא עושה, הגיבורה הזו? ואיך נשים עומדות בדבר הזה, בצער הזה, מי שזה קרה לחלילה או קרה לו? אנחנו נלמד את הכוחות האדירים של הנשים האלה, ובסוף החודש אנחנו לא נדליק להם נר זיכרון. איך כתוב על המעשה הזה? כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה, מעשה אינוס. אז אני תמיד אומרת, כאשר יקום איש על רעהו ורצחו, ככה תקום אישה ותחיה. מפני שהעוצמה שיש למוות, זו בדיוק העוצמה שיש לחיים, לנשים שקמו. אנחנו נדבר עליהם בעזרת השם כל חודש, נדליק להם נר. ואני רוצה להודות על הבמה המהממת הזאת של השירה, ונורית המקסימה שבאמת נשארה פה, ולאלמיתו שהביאה לנו גוון נהדר ונפלא. ואני באמת, כל מה שאני רוצה, אני רוצה שנצא מפה באהבה ענקית אחת אל האחרת, בהבנה שאנחנו נשים כקבוצה. למה כעסתי כשחוקקו את החוק הזה, כשרוצים לחוקק את החוק של מופעים נפרדים לא יהיו אפליה? כי אני אוהבת, לא רוצה שגבר יבוא ויחוקק שמופעי נשים מותר לי, אני אוהבת שהשטח מצביע ברגליים. ואני יכולה להגיד לכם בתור, אני חושבת האישה שבארץ ואולי בעולם מאיישת הכי הרבה אירועים לנשים בלבד. התנועה, אתם התחלתם, התנועה הזאת שנשים מצביעות ברגליים, קוראים לזה ותלמדם חוקי חיים. אל תעשו לי את זה בחוק כתוב בספר. אני רואה את הנשים יוצאות מציאות ברגליים שלהם, יכולות באבו. אתמול היינו באשקלון וראש העיר אמר, וואו, אני כל כך משתאה מזה, ואיזה נשים, ומכל הגוונים ומכל הסוגים. זה ככה, את צודקת, יש עדיין מגבלות, אבל כמו שאני תמיד אומרת שצריך להיזהר מאוד, כי חקיקה בנושאי מגדר ואפליה לא תהיה לטובתנו בסוף. אל תתחילו עם המדרון התלול הזה בכלל, אבל מי שעיניו בראשו לא נוגע בדברים האלה. יש דבר שקוראים לו חוקי חיים, נשים מצביעות ברגליים, צועדות את כל מדבר סודן, ויושבות רק נשים. יש את האוש שתמיד מתעקש במופעים שלנו לקנות כרטיס, כי הוא נגד אפליה מגדרית, אז הוא תמיד יושב, ואנחנו מקבלות אותו יפה, אנחנו קשורות אליו, וכשהוא לא מגיע אנחנו דואגות, ואנחנו זה, ותבוא, מברוק עלק, למה לא? אבל אני חושבת שנשים בורות מציאות, זה החודש הזה. לכי ושחקי, שמשמור אתכם. אתם מהממות. את מאוד יפה, והיא רגשה אותי עד מאוד.
בבקשה, לא לעלות לבמה, בגלל הרמקולים, הרבנית תרד אליכם, שזה לא נתת כל משהו.